כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovad ti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום ראשון, זך בתיבת, חפזיין בתיבת תשע"ח, מסכת שבועות, דף ממזיין. מחר בעזרת השם יתברך, כוח בתיבת תשע"ח, נלמד דף ממח במסכת שבועות. ביום שלישי, ערב ראש חודש שבט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, חפתת בחודש תיבת. נסיים בשמחה ובטוב ליבב, בהודיה ושבח לבורא כל העולמים, את מסכת שבועות כולה על ממתת דפיה. התרגשות ושמחה רבה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אתם מאזינים לרדיו כל חי, המשדרים בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. אל נרפנה לה לחנה בטסטר, אל נרפנה לה לחנה בטסטר, אל נרפנה לה לחנה בטסטר. רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה של אימה במהרה בימינו. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי, מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו, בדף ממדלת, אדם שמצא אבידה ושומרה, עד שיחזירן על המעבד, האם נחשב לשומר חינם או לשומר שכר. כידוע, שואל חפץ מחברו, אינו רשאי להשתמט מהחזרתו או מתשלום דמיו, אף אם החפץ נאנס. זאת מאחר שבעל החפץ ישילו לאותו אדם, כדי שעלה יוכל להפיק תועלת מכל האפשרויות השימוש שגלומות בו, ועוד שהמשאיל עצמו כלל אינו נהנה מן ההשאלה. ובלשון התלמוד, במסכת בבא מציע, בדף צדי דלת, שואל כל הנאה שלו. בתמורה לכך מתחייב השואל התחייבות כוללת המבטחת את המשאיל מפני כל נזק יהיה אשר יהיה. בימיו של הר"ן, כנופיית הרעילים פשטה על עיירה יהודית ושדדה מכל הבא ליד. שללם גם כלל ספרי קודש רבים אשר נחמסו על ידם, וצערם של בעלי הספרים גדול היה, אך בעתיו של מאורע זה אנו מתוודים לחידושו הגדול של הר"ן. אחד מן הספרים הנשדדים באותו אירוע היה שאול בידי אדם מסוים, וכשוך הפיראות השואל פנה אל המשאיל וביקש ממנו את הפיקדון אשר הוא הפקיד בידו בעת שאלת הספר, תוך הבטחה כי אם יעלה בידו לאתר את הספר הוא יחזירו אליו. אבל המשאיל סרב להחזיר את המשכון וטען כי השואל חייב בכל אונס שהוא, ועד שהספר לא יוחזר לידיו הוא מותיר את המשכון ברשותו. מקרה זה הופנה אל הר"ן אשר הישיב כי דינו של שואל זה שונה לחלוטין משאר השואלים המתחייבים באונסים. סוגיה מפורסמת בשס, אשר לומדי הדף היומי ודאי מכירים אותה, במסכת בבא קמא דף נ"ו עמוד ב', וכן במסכת בבא מציע דף כ"ט עמוד א', מכונה בשם פרוטה דרב יוסף. לדעת רב יוסף, אדם שמצא אבידה ונטל על עצמו לשמור עליה ולטפל בה עד שתוחזר לבעליה, נחשב כשומר שכר החייב בגניבה ואבידה, ואינו נחשב כשומר חינם החייב בפשיעה בלבד. זאת מאחר ששומר האבידה נהנה ממנה, כי בשעה שהוא עוסק בה, הרי הוא פטור מנתינת צדקה לעני, כשיבקש ממנו פרוטה באותה עת, שהרי עוסק במצווה, פטור מן המצווה. מעתה קובע הר"ן, גם המשיל ספר קודש מקיים בכך מצווה רבתי, וממילא באותה שעה הוא פטור מנתינת פרוטה לעני. לפיכך, אין ניתן לומר על שואל הספר כי כל הנאה שלו, שכן, גם משאיל הספר נהנה מן ההשאלה, וממילא, אין השואל מתחייב באונסין. חידוש זה של הר"ן גרר בעקבותיו חידוש נוסף מבית מדרשו של הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל, אשר חידש כי לדעת הר"ן, הורים השואלים חפץ כלשהו מילדיהם פטורים מאונסין, שכן גם הבן נהנה מההשאלה הזו, שהרי בכך הוא קיים מצוות כיבוד אב ואם. מן הסתם, טמאים רבים, הרי כל משיל חפץ לחברו מקיים מצווה בכך, ואם כן בטלה פרשת אונסין בשואל. את השאלה הזו נשאל הגאון רב מאיר אריק זצ"ל, בשו"ת אמרי יושר, אשר השיב כי המשאיל חפץ לחברו אינו מקיים מצווה בכך. התורה מתייחסת אל הלוואת ממון בלבד כאל מצווה, אבל לא להשאלת חפצים משום הפחת שנגרם להם. לעומת זאת, החפץ חיים זצ"ל, באהבת חסד, פרק א', סעיף קטן ז', אינו שולל לחלוטין את פעולת ההשאלה כמעשה מצווה, אלא מגדיר זאת דלב מצווה גמוראי. ועדיין הוא כותב החפץ חיים, יש לחדד את ההבנה בעניין הזה. שכן ברור לכל, כי המשיל חפץ לעני מרוד מקיים מצווה גמורה. ואם כן לכאורה לדעת הרן, משאיל זה קיים מצווה גדולה, ומאחר שבאותה שעה הוא פטור ממצוות מתן צדקה, נמצא שהרוויח את הפרוטה דרב יוסף, וממילא פטור עני השואל מן האונסין. האומנם כן? לא ולא, משיב החפץ חיים זצ"ל, שכן, הנעת בעל הבית בא לידי ביטוי דווקא כאשר באותה שעה הוא נפטר לחלוטין ממצוות הצדקה. אבל משאיל זה הרוויח את הפרוטה שאינו צריך להעניק כעת לעני אחר משום, שברגע זה הוא מעניק ממון לעני העומד לפניו. כלום רווח יש כאן. הלו ברגע זה הוא מעניק את ממונו לעני אחר. זו ההערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי. וכעת בשמחה ובטוב לבב, והוא התרגשות לקראת סיום מסכת שבועות. יום שלישי הבא עלינו לטובה. נכנסים לנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יארה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור הדף היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש פרשת וערה, שבת מברכין את ראש חודש שבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ובסיום השיעור, שסיימנו ללמוד את דפים ממהי וממווה במסכת שבועות, שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מדוע תקנו שהשכיר היא שווה ולא בעל הבית? והתשובה היא, משום שבעל הבית תרוד בפועלה ועלול לטעות. שאלה שנייה, מפני מה אין השכיר נוטל בלא שבועה והתשובה כדי להפיס דעתו של בעל הבית? שאלה שלישית, כשחלוקים בעל הבית והאומן על גובה השכר שקבעו, מי מהם נאמן ומדוע? התשובה, בעל הבית נאמן משום שמוציא מחברו עליו הראיה, ואת הקציצה, דהיינו כמה סיכמו, לשלם זוכר בעל הבית. שאלה רביעית, מדוע לאחר זמנו אין השכיר נאמן? והתשובה, משום שחזקה שאין בעל הבית עובר בבלטלין, וגם חזקה שאין השכיר משאה שכרו. וזה עדיף על החזקה שהשכיר לא יעבור על בל תגזול, לטבוע את שכרו פעמיים. שאלה חמישית, כיצד שייכת שבועת השומרים, והרי יש לשומר מיגו שיכול לומר לו היו דברים מעולם, התשובה היא שייכת כשיפקידו בשטר, שבזה אינו יכול להגיד לו להדם. שאלה שישית, מה סברת רבה לומר שאין מועיל מיגו שיכול לומר לא שכרתיך? התשובה בתוספות שאומר שמיגו זה אינו טוב, לפי שבאמת אינו רוצה לטעון שלא שכרו מעולם, שהעזאי ומיגו דעזה לא פותר מן השבועה. שאלה שביעית, לשמואל, שבוויכוח על הקציצה לא עשו תקנה לשכיר, כיצד התבהר הדין שבזמנו נשבע אומן ונוטל, והתשובה, הברייתא כשיטת רבי יהודה הסובר שבכל מקום שהייתה השבועה אמורה להיות אצל בעל הבית, היא תילואה על השכיר. שאלה שמינית, לרבי יהודה היכן עשו תקנה לשכיר והיכן לא עשו ומדוע? והתשובה, לרבי יהודה במקום שמוטלת שבועה דאורייתא על בעל הבית, עשו חכמים תקנה לשכיר, אבל בדרבנן לא, משום שאין עושים תקנה לתקנה. שאלה תשיעית, כשראו אדם שגרזן בידו ואמר שהוא הולך לקצות דקלו של פלוני, ובאמת מצאו את הדקל קצוץ, האם מחייבים אותו ומדוע? התשובה אין מחייבים אותו משום שעשוי האדם להגזים בדברה ולא לעשות כן. והשאלה האחרונה על אשר למדנו, בדף ממבב, באיזה מקרה אם ראו שהתמין כלים תחת כנפה ויצא מבית חברו אינו נאמן לומר לקוחים מבידי? והתשובה, בבעל הבית שאינו עשוי למכור ובדברים שאין דרכם להצניעם. ובאדם שאינו צנוע, וכשבעל הבית טוען שישילם לו ובדברים העשויים להשילו להזכיר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו אשר למדנו בדפינו היומיים. בערב שבת קודש, פרשת וערה, דפים ממהי וממבב במסכת שבועות. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום זך בתיבת תשע"ח, יום ראשון בשבוע, שבהמשכו נחגוג בסייעתא דשמיא ובטוב לבב, את סיום מסכת שבועות. עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום, הוא לימוד דפינו היומי דף ממז במסכת שבועות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממבב עמוד א', 7 שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים ומין המילים, נגזל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו. מין המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו שבועת נגזל כיצד? היו מעידים אותו שנכנס לביתו למשכנו שלו ברשות. הוא אומר, קהילי נטלת. והוא אומר, לא נטלתי. הוא נשבע ונוטל. ואומרת הגמרא, את התנאים שעל ידם נשבע, נגזל ונוטל. מקשה הגמרא, וכי מחמת שראו אותו נכנס לבית חברו, יש לנקוט שאכן נטל, ולהאמין לנגזל בשבוע כמה נטל? ודילמה, שמה נכנס ולא משכנו כלל. וגם אם העידים העידים שאמר שנכנס על מנת למשכנו, עדיין אין לחייבו מחמת כך. שהרי מי לא אמר רב נחמן, האם לא אמר רב נחמן, אי מן דנקית נרגה בידי. אדם שיחזיק בידו גרזן, ואמר, איזיל ואקטל אל דיקלה דפלניה, הרי אני הולך לקצוץ את דיקלו של פלוני, ולא ראינו שקיים את דבריו, ולאחר מכן השתקח דקטיל ושדי, נמצא הדקל קצוץ ומושלח לארץ, לא אמרים אנדאו קטלי, אין אומרים שבוודאי אדם זה קצצו בגלל שהוא אמר שהוא יעשה זאת, כיוון שאין לחייבו על פי דבריו בלבד. על מה? אביד איניש דגזים ולא אבד. מוכח מדברי רב נחמן, שעשוי אדם לאיים שמתכוון לעשות דבר גוזמה ושיגעון, ולא לקיים זאת, ולכן אין לחייבו על פי אמירתו. אחנה מדגזים ולא אביד, גם כאן, בזה שאמר שנכנס לבית חברו על מנת למשכנו, אין לחייבו על פי זה, שהרי עשוי אדם לאיים ולא לקיים זאת. מתרץ את הגמרא, אימה, אמור בכוונת דברי המשנה, שהעידים מעידים אותו שנכנס לביתו למשכנו, שאין הכוונה שראו רק את כניסתו לבית על מנת למשכן, אלא ראו שנכנס ומשכנו, דהיינו שראו שנטל כלים מביתו. שואלת הגמרא, אם אכן ראו העידים את הנטילה, ולך זימה עם משכנו, שיעידו העידים מה נטל, איזה מקום יש להשביע את בעל הבית על כך ולחייב את הגזלן על פיו? מתרץ את הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, אכן העידים העידים שנטל כלים מסוימים, ואותם חייב להשיב לו בלא שבוע. אבל מדובר בתואנו בעל הבית שנטל עוד כלים קטנים, הניטלים תחת כנפיו, שיכול אדם להסתירם תחת כנפי בגדיו, ואותם לא ראו העידים. על הכלים הללו, שנינו במשנה שנשבע בעל הבית ונוטל. אגב, תירוץ הגמרא שמדובר באופן שנטל הגזלן כלים תחת כנפי בגדיו, ויהיה הגמרא דין דומה. כפי שיבואר בגמרא להלן, הכלל הוא שחזקה כל מה שתחת ידו של אדם שלו. והיינו שכל דבר המטלטל שהוא תחת ידו של אדם, הרי הוא בחזקת שהוא שלו, ואפילו אם מביא אדם אחר עידים שחפץ זה היה שלו וטוען שיפקידו ביד המחזיק בו או אישי לו לו, נאמן המוחזק לומר לו, אתה מחרת לי או נתתו לי במתנה. וזאת בשונה מקרקעות שנאמן המחזיק בהם להוציא מחזקת מרה כמה, הבעלים הקודמים, רק על ידי שמחזיק בהם 3 שנים. כאמור במסרת בבא בתרא דף כוח עמוד א', את העם הדבר, שדרך בני אדם לקנות מטלטלין ולא עידים ובלא שטר, מה שאין כן בקרקעות. כך הסברו של הרשב"ם, שם במסכת בבא בתרא. הסוגיה שלפנינו תבאר באילו אופנים נאמרה החזקה הזו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, ראו עידים שראו אדם נכנס לבית חברו ושיתמין כלים תחת כנפיו, תחת כנפי בגדיו, ויצא ואמר לקוחינן בידי, קניתי זאת מבעל הבית, ובעל הבית אומר, לא מכרתי לו אותם, אלא ישלטים לו בלבד. הנוטל אינו נאמן, ואפילו אם נשבע על טענתו אינו נאמן, וחייב להשיב את הכלים לבעל הבית. ואף שחזקה כל מה שתחת ידו של אדם שלו, באופן שראו עדים שמוצאים מבית הבעלים בהתמנה, אינו נאמן. ואיר את הגמרא באיזה אופן אמרה ההלכה הזו. ולא אמרן לא אמרנו שאין הנוטל נאמן, אלא אם נטל מבית בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו, אבל אם נטל מביתו של בעל הבית העשוי למכור את כליו, נאמן לטעון שכנעם ממנו. ובכל האופנים שנאמר שנאמן הנוטל, צריך להישבע שבועת אסת שקנה את הכלים, שהרי בעל הבית תובעו בטענת בריא שלא מחרם לו. מוסיפה הגמרא, ובנטל מבית בעל הבית שאין עשוי למכור את כליו, נמי לא אמרן, גם כן לא אמרנו שאינו נאמן, אלא כשנטל דברים שאין דרכן להטמין, חפצים שאין דרך בני אדם להתבייש להחזיקם בגלוי ברשות הרבים. וכיוון שזה יתמינם, מוכיח הדבר שלא כנעם מבעל הבית, רק שאל ממנו. ומתבייש שאירוע בריאות שצריך לשאול כלים מחברו שאילו כנעם, לא היה מתבייש בהם ולא הוצרח להצניעם. כך מפרש רשי, והרמב"ם הלכות טוען וניתן פרק ט' הלכה ד' מפרש, שההתמנה מוכיחה שרצה לכפור ולומר שמעולם לא נטלה מחברו. ורק אחרי שהביא בעל הבית העידים שראו את הנטילה, הוכרח לטעון שקנה ממנו. אבל אין די בהוכחה הזו כדי להוציא את הכלים מחזקת המחזיק בהם, אלא בצירוף זאת שטענתו שקנה את הכלים אינה מסתברת. כיוון שאין בעל הבית מוכר כליו, ולכן, אם נטל מבעל הבית שדרכו למכור, אין להוציא את הכלים מידו. כך אומר רשי. המשיכה הגמרא ואומרת, אבל אם נטל דברים שדרכם להטמין, שדרך בני אדם להצניעם כשמוליכים אותם ברשות הרבים, נאמן הנוטל שכנעם, שהרי אין הוכחה מכך שיתמינם שלא כנעם. ואף שאין דרכו של בעל הבית למכור כליו, אין להוציא מיד המחזיק מכוח זה לחוד, שאף הוא לפעמים נצרך למעות ומוכר כליו, ורק בצירוף ההטמנה, כשאין הדרך לעשות כן, יש לבטל את חזקת הנוטל. מוסיפה הגמרא ובנטל דברים שאין דרכם להטמין, נמי לא אמרן שאין הנוטל נאמן, אלא אם הוא איניש דלא צניע, אדם שאינו צנוע מטבעו. אבל אם הוא איניש דצניע, היינו אורחי. זה דרכו, שלא ללך ברשות הרבים עם כלים בידו. ואף כלים שאין סתם בני אדם מתביישים ללך עמהם בגלוי, כיוון שדרכו בכך, אין ההטמנה מוכיחה שלא כנעה מבעל הבית, ואין לבטל את חזקתו מכוח זה. מוסיפה הגמרא ואף באופן שנתקיימו כל התנאים האמורים, לא אמרן שאין הנוטל נאמן, אלא באופן שזה אומר, בעל הבית אומר שאולינן בידך. וכן שאר טענות שהוא טוען, כגון שהזכירם לו או הפקידם בידו. וזה הנוטל אומר, לקוחינם בידי, קניתי זאת ממך. שכיוון שיש הוכחות לטענת בעל הבית מכך שאין דרכו למכור כליו, וכן מהתמנת הנוטל את הכלים, יש לבטל את חזקתו של הנוטל ולהאמין לטענת בעל הבית. אבל בתורן בעל הבית גנובים הם בידך, לב כל כמיני, אין ביכולתו לטון כך, ואין להאמינו בכך. משום דלאחזוקי איניש בגן ואילו מחזיקינן, אין מחזיקים סתם אדם לגנב. מוסיפה הגמרא ואף שנתקיימו התנאים האמורים, לא אמרן שאין הנוטל נאמן, אלא בנטל דברים העשויים להשאיל ולהזכיר, חפצים שדרך בני אדם להשאילם או להזכירם, לחבריהם. ולכן יש להאמין לבעל הבית שישאילם לו. אבל אם נטל דברים שאין עשויים להשאיל ולהזכיר, כלומר, חפצים המתקלקלים על ידי השימוש בהם, שהבעלים חסים עליהם, ואין משאילים או מזכירים אותם, נאמן הנוטל שכן העם ואין בעל הבית נאמן לטעון שישאיל לו, שהרי אין הדרך להשאילם. ויהיה הגמרא ראיה לכך שדינו של רב יהודה נאמר רק בכלים שדרך להשאילם. ושלח רבונה ברבין, את הדין הזה, אדם המוחזק בדברים העשויים להשאיל ולהזכיר, ועידים מעידים שחפצים אלו היו של חברו, ואמר המחזיק לקוחינן בידי, קניתי זאת, וחברו טוען שרק ישילם לו או הזכירם לו, אינו נאמן, אין המחזיק נאמן וצריך להשיבם לבעל הבית. ויהיה הגמרא מעשה כדין הזה, כי עד הרבה אפיק זוגה דסרבלה וספרה דאגדת המייטמי. היה מעשה שהוציא רבה מספריים של סורקי בגדים, או שגוזזים בהם צמר, וספר של דברי אגדה, שאין אדם רגיל ללמוד בהם תמיד, ועשויים להשאיל ולהזכיר, מידי יתומים שבאו עליהם, חפצים אלו מירושת אביהם. והתובע הביא עדים שמעידים שהיו שלו, וטען התובע שישילם לאבי היתומים, והשיבם רבה לתובע מחמת כך. וזה היה בדברים בחפצים אלו, שהם עשויים להשאיל ולהזכיר, ולכן אילו היה אביהם חי, לא היה נאמן לטעון שכנעה מבעליהם, ולכן אין היתומים מוחזקים בהם. כי אילו אביהם היה נאמן לטעון כך, יש לנו לטעון זאת עבור היתומים, ולהניח את החפצים בחזקתם, שהרי טוענים ליתומים כל טענה שהיה אביהם יכול לטעון. כפי שלמדנו במסכת בבא בתרא, דף מ"א עמוד ב'. חוזרת עכשיו הגמרא לתקנת נגזל השנויה במשנתנו. אמר רבה, מה ששנינו שאם עידים מעידים על פלוני שנכנס לבית חברו ונטל כלים, אז נשבע בעל הבית מה נטל אותו אדם ומתחייב על פי זה, אותו אדם שנטל, לא רק בעל הבית יכול להישבע, אלא אפילו שומר הבית נשבע אילו כלים רעה שנטל הגזלן, ומתחייב הגזלן על פיו. כגון שלא היה בעל הבית בביתו בעת שנטל, ולכן אינו יכול להישבע. וכן אפילו אשתו של שומר נשבעת במקום בעל הבית אילו כלים רעתה, שנטל הגזלן, כגון שגם השומר לא היה בבית בעת הנטילה ורק אשתו הייתה, ונחשבת אשתו כשומר מפני שדרך השומרים למסור את השמירה לנשותם ולבני ביתם, כמו שלמדנו במסכת בבא מציעא דף מ"ב עמוד ב', כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד, וכל שכן שאשתו של הנגזל עצמו יכולה להישבע במקום בעלה, כך אומר רבינו חננאל. מסתפקת הגמרא בעיר רב פאפה שכירו ולקיתו, מהי? פועלים ששכרם בעל הבית לעסוק במלאכתו בביתו, אמנם הם לא ממונים על שמירת הבית, אבל נשאלת השאלה אם יכולים להישבע מה נטל הגזלן והתחייב הגזלן על פי שבועתם. האם כשם ששומר הבית נשבע, כך גם הם, או שמה, כיוון שלא נזכרו לשמירת הבית אלא לשאר מלאכות, לא תקנו חכמים שיטול בעל הבית על פי שבועתם. בשבעה הגמרא תיקו תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה, ותיקו זה תשביע את הרץ, קושיות ואיבעיות, במהרה בימינו כשיבוא לבשר על הגאולה. מבארת הגמרא על אילו כלים נאמן בעל הבית בשבועתו שנטלה מגזלן. אמר לרב יימר לרב אשי, טענו בחסה דקס פמי, טען בעל הבית שנטל הגזלן כוס עשוי מכסף, וכן שאר כלים יקרים שאין מצויים ביד כל אדם. מה דינו, האם נאמן ליטול זאת בשבועה, או שמה לא האמינו לטעון שהיה בידו חפץ יקר שאינו מצוי ביד כל אדם? השיב לו רב אשי, חזינה רואים אנו, אי איניש דעמידו, אם בעל הבית הוא אדם עשיר, או עמיד מלשון עומד, דהיינו שעומדים אותו בני אדם שיש בידו כלי כסף. אז אם ייתכן שיש לו כלים יקרים, או איניש דמהם אנו דמפקיד איניש גבי, וכן אם ידוע הוא כאדם נאמן שמפקידים אצלו בני אדם חפצים יקרים, אז ייתכן שיפקידו בידו כוס כסף. במקרה זה משתבא ושקיל, הרי הוא נשבע ונוטל גם דבר יקר כזה. והיא לא, אם אינו עשיר וגם אינו ידוע כנאמן שמפקידים אצלו, לא, אינו נוטל בשבועה חפצים מעין אלו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נחבל כיצד. במשנה לאיל, בדף ממדל לתמות ב', משנה שפתחה את הפרק השביעי של מסכת שבועות שנינו, כל הנשבעים שבתורה, כל המחויבים שבועה מן התורה, נשבעים ולא משלמים. השבועה מוטלת על הנתבע, ועל ידי שנשבע, הוא פטור מתשלום שהיה מוטל עליו. אבל מן התורה, אין התובע נשבע ונוטל ממון. אמרה המשנה, ואילו הם התובעים שכן נשבעים ונוטלים ממון, כי תקנו להם חכמים להישבע וליטול מה שהם תובעים. השכיר והנגזל והנחבל, ושכנגדו חשוד על השבועה וחנווני על הפנקס. שאלה המשנה, נחבל כיצד, נשבע ונוטל, היו מעידים שנכנס תחת ידו שלם ויצא חבול, ואמר לו, חבלת בי, והוא אומר לו, חבלתי, הרי זה נשבע ונוטל. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, לא שנו, לא נשנה הדין הזה שצריך הנחבל להישבע על טענתו, ובלא שבוע אינו נוטל, אלא כשהחבורה היא במקום שיכול לחבל בעצמו. ולכן, אין נוטל אלא בשבועה, כי אפשר, שחבל בעצמו. אבל אם החבלה היא במקום שאינו יכול לחבל בעצמו, כגון בגבו או במרפקו, נוטל דמי הנזק מזה שנכנס תחת ידו שלו בשבועה, שהרי בוודאי הוא עשה זאת. ואף שאין עדים מעידים בבירור שהוא חבל בו, יש עדות המתקיימת על פי ידיעה, שלפי הנראה לפנינו בהכרח שהוא חבל בו, שהרי בעצמו אינו יכול לעשות זאת, ואחר לא היה עמו. ולכן מחייבים על פי עדות שכזו. כך פוסק כתור בחושן משפט סימן צדי בשם הרמה. שואלת הגמרא, כשאין יכול לעשות את החבלה בעצמו, מדוע נוטל בלא שבועה ונאי חוש דילמה בכותל נתחכך? נחשוש שמה חבל בעצמו על ידי חיכוך בכותל. משיבה הגמרא, תני רבי חייה, שנה רבי חייה בברייתא שלו, וכך יש לפרש גם כוונת רבי יהודה בשם שמואל, היו מעידים אותו שנכנס לתוך ביתו של חברו שלם ויצא חבול, כגון שעלתה לו נשיכה בגבו ובין הצילי ידיו על מרפקיו, ואז נוטל שלו בשבועה. נשיכה נעשית רק על ידי שיניים ולא על ידי חיכוך בכותל, ואין אדם יכול לנשוך את עצמו במקומות הללו, ולכן תולים שבוודאי האדם שהיה אם הוא עשה זאת, ומחייבים אותו בתשלום הנזק. שוב שואלת הגמרא, והרי עדיין יש לחשוש דילמה אחר עביד לי שם האדם אחר נשכו, ותרצת הגמרא דלק האחר, מדובר באופן שלא היה אדם אחר עמהם, ואכן, אם יש עמהם אדם נוסף, אין לחייב אחד מהם שכל אחד יכול לטעון שהשני חבל בו. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק השביעי, פרק ששמו כל הנשבעים, עוד אחד בין אלו שנשבע ונוטל את ממונו, ושכנגדו חשוד על השבועה. כאשר הנתבע לא יכול להישבע, אז נשבע התובע ונוטל את אשר תובע. שאלה המשנה, כיצד? אחת שבועת העדות ואחת שבועת הפיקדון, ואפילו שבועת שווא. מבררת הגמרא, מהי? מה זה הלשון אפילו שבועת שווא ששנה הטענה? כלומר, מדוע יש חידוש בחשוד על שבועת שווא יותר משבועת העדות והפיקדון שלכן? שנינו בלשון אפילו. מבררת הגמרא, לא מבעיה כאמר. הטענה שנה בדרך של אין צריך לומר. לא מבעיה אנך דעית בו כפירת ממון, אין צורך לומר שאם עבר ונשבע בשקר על אילו. על שבועת העדות ושבועת הפיקדון, שבשבועתו הוא כופר ממון חברו שבוודאי נפסל מעכשיו לשבועה, ואם מתחייב שבועה, אז שכנגדו נשבע ונוטל, שרי הוחזק שאינו חושש לכפור את חברו בשבוע, אלא אפילו הנמי, אלא אפילו אם עבר רק על שבועת שווא, דקפירת דברים באלמה, הוא שהרי אין מפסיד לחברו ממון בשבועתו, ואינו אלא רע לשמיים ולא לבריות, מכל מקום לא מהימן, אינו נאמן בשבוע, ואז שכנגדו נשבע ונוטל. מקשה הגמרא, אם גם בשבועה לשקר בלא כפירת ממון נפסה לאדם לשבועה, אם כן וליתני נמי, תשנה משנתנו גם מי שעבר על שבועת ביטוי, כגון הנשבע להבא, לעשות דבר מה ולא עשה זאת, וכן הנשבע שלא לעשות ועשה, גם כן אחד כזה, לא יכול להישבע לגבי ממון ואז שכנגדו נשבע ונוטל, למה את זה לא שנתה המשנה? מתרץ את הגמרא כי קטני, המשנה שנתה רק שבועה כזו דכי כמשתבע בשקרה כמשתבע, שתכף בשעת השבועה משקרו, וכיוון שחשוד להישבע לשקר, שוב אין להאמינו בשבוע ליטול ממון מחברו, ואז מעבירים את השבועה ממנו אלה שכנגדו, והוא נוטל את הממון שהוא תובע. אבל שבועת ביטוי דיקה למימר דבקושטה כמשתבע, לא קטני, שבועת ביטוי לעתיד, יש לומר שבשעת השבועה באמת נשבע, כי היה בדעתו לקיים את שבועתו, רק לאחר מכן התגבר עליו יצרו והסיט אותו לעבור על שבועתו. שבועה שכזו לא נכתבה במשנה, כי לא נעשה עובר עליה חשוד להישבע לשקר ונאמן להישבע להוציא ממון מיד חברו. שוב מקשה הגמרא, תנח מובן מדוע לא שנינו שבועת ביטוי להבא, כגון שנשבע ואמר אוכל דבר זה ועבר על שבועתו ולא אכלו, וכן בנשבע לא אוכל את הדבר הזה ואכלו, כי בשעה שנשבע אפשר שבאמת נשבע, כי היה בדעתו לקיים את שבועתו. אבל בנשבע לעבר, כגון הנשבע אכלתי את הדבר הזה ובאמת לא אכלו, וכן אם נשבע לא אכלתי ובאמת כן אכל, מה יקל למימר? איך נבאר מדוע השמיטה המשנה שבועת ביטוי זו, והרי הוא נשבע לשקר ויש לו להיפסל לשבועה בעניין ממון, כשם שהנשבע שבועת שווא נפסל? מתרץ את הגמרא תנא, שנה תנא שבועת שווא במשנה וכלל בזה כל דדמילי, כל הדומה לשבועה הזו. והיינו כל שבועה לשקר שהיא לשעבר, כמו שבועת שווא שהיא לשעבר, אדם כזה שעבר על השבועות הללו, פסול מלהישבע גם בענייני ממון. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, היה אחד מהם משחק בקוביה, אז הוא פסול מלהישבע, ולכן שכנגדו נשבע ונוטל. שואלת הגמרא, התו למה לי? מדוע חזרה המשנה ושנתה דוגמאות לפסולי שבועה, והרי כבר התבהר במשנה שאם נשבע לשקר פעם אחת, נעשה חשוד על השבוע. משיבה הגמרא, תנא פסולא דאורייתא וקטני פסולא דרבנן. שנה תנא בתחילה דוגמה לאדם הפסול לשבועה מן התורה, והיינו הנשבע לשקר, והוסיף תנא להביא את פסולו של המשחק בקובייה שהוא גזלן רק מדרבנן, כדי לחדש שגם לגביו נאמר הדין הזה שכנגדו נשבע ונוטל. עוד שנינו במשנה, היו שניהם חשודים, גם התובע וגם הנתבע, חזרה שבועה למקומה. אילו הם דברי רבי יוסי, ואילו רבי מאיר אומר יחלוקו, אף אחד מהם לא יישבע, והם יחלקו בסכום של התביעה, דהיינו שהנתבע ישלם מחצית מן הסכום. מבררת הגמרא כיצד נפסקה הלכה במחלוקת הזו, ולהלן תבואר הלשון שאמר רבי יוסי חזרה שבועה למקומה. אמר לרבה לרב נחמן, איך התנן, כיצד שנינו במשנה, האם רבי יוסי הוא האומר יחלוקו, או רבי מאיר הוא זה שאומר יחלוקו? לפי שהיו ביניהם שהיו שונים את המשנה כפי שהיא לפנינו, שרבי מאיר אומר יחלוקו, ויש שהפכו וגרסו שרבי יוסי הוא האומר יחלוקו. אמר להשיב לו רב נחמן, לא ידענה, איני יודע. המשיך רבה ושאל אותו הלכת המאי, כדעת מי נפסקה ההלכה, האם כדעת האומר שיחלוקו, או כדעת האומר שחזרה שבועה למקומה? אמר להשיב לו גם על זה רב נחמן, לא ידענה, איני יודע. איתמר נאמרה ממרה זו בבית המדרש, אמר רב יוסף בר מניומה, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, כך היא הגרסה הנכונה במשנה. רב יוסי אומר יחלוקו, וכן תני וכן שנה רב זווית בר הושעיה היה, רב יוסי אומר יחלוקו. איכא דאמרי, יש שאמרו ממרה זו בלשון אחרת, תני רב זווית, אמר רב הושעיה היה, רב יוסי אומר יחלוקו. אמר רב יוסף בר מניומה, עבד רב נחמן עובדה יחלוקו, כך נהג רב נחמן הלכה למעשה, בדין תורה שבא לפניו, היו שניהם חשודים, והורה שיחלקו וישלם הנתבע מחצה. אומר תוספות בדיבור המתחיל הלכתה, למרות שלאל הביאה הגמרא שאמר רב נחמן לרבה שאינו יודע מה ההלכה במחלוקת הזו. מעשה זה היה לאחר מכן כשכבר בירר רב נחמן את הגרסה הנכונה במשנה, שרבי יוסי אומר יחלוקו והכריע את ההלכה כמותו, ולכן גם רב נחמן עצמו נהג כך הלכה למעשה. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו, היו שניהם חשודים, גם התובע וגם הנתבע על השבוע, במקרה זה חזרה שבועה למקומה, אילו הם דברי רבי יוסי. מבררת הגמרא, להיכן חזרה השבועה? אמר רבי עמי, נחלקו המוראים בדבר, רבותינו שבבבל אמרו, חזרה שבועה לסיני. חזר דין זה לשבועת הר סיני, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, על לא תגזול. בהר סיני קראת השם עם ישראל ברית על כל דברי התורה שנאמר בספר שמות פרק כ"ד פסוק ח', ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. אומר המדרש רבה שהייתה שם גם שבועה, שאין ברית בלי שבועה, והוא יפרע ממי שגוזל מחברו. ואילו הרי מגעש מבאר שהתבטלה דין שבועה, כאילו חזרה למקום שניתנה בסיני, ששם נאמר הדין שהתובע יכול לגבות את הממון רק על ידי שבועה, וכיוון שהוא חשוד ואינו יכול להישבע, פקע ממי לחיוב הממון. אבל בית דין אינם יכולים להטיל כאן שבועה, שהרי גם הנתבע וגם התובע חשודים על השבועה, ואין מחייבים את הנתבע לשלם כלום. ורבותינו שבארץ ישראל אמרו, חזרה השבועה למחויב לה, חזרה השבועה להיות מוטלת על הנתבע שעודה במקצת, שהרי מעיקר דין התורה הוא המחויב בשבועה הזו. מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. ועכשיו מבאר רב פאפה מי הם האמוראים שנחלקו בזה. אמר רב פאפה, רבותינו שבבבל הם רב ושמואל, ורבותינו שבארץ ישראל זהו רבי אבא. ומוכיח זאת רב פאפה. רבותינו שבבבל אילו רב ושמואל, והם סוברים שכשהתובע והנתבע אינם יכולים להישבע, חזרה שבועה לסיני ואין התובע גובה כלום. נתנען שנינו במשנה להל בדף ממהי עמוד א', משנה שפתחה את הפרק השביעי של מסכת שבועות, וכן היתומים לא ייפרו, לא יגבו חוב, אלא בשבוע. ואבינן בא ונסענו ונתנו בביאור המשנה הזו, ממן? ממי באים היתומים לגבות חוב, שעל זה אמרה המשנה שאינם גובים אותו אלא בשבוע? הילה אם המלווה, אם נאמר שהם באים לגבות מהלווה חוב שאביה מלווה לו, ויש להם שטר על כך, על זה אמרה המשנה שהם צריכים להישבע, שלא ידוע להם שהחוב הזה פרוע, ועל זה אמרה המשנה, שמשביעים אותם שלוש שבועות, שלא פקדם אביהם בשעת מיטתו שחוב זה פרוע, שלא אמר להם קודם לכן ששטר זה פרוע, ושלא מצאו בין שטרותיו שהשטר הזה פרוע. אם כך תרצה לומר, קשה, אבון שקיל בלא שבוע והנה הוא בשבוע, הרי אם אביהם עצמו היה חי, היה גובה מהלווה ללא שבוע, וכי על היתומים נחמיר להצריך שבוע? אלא אחי כאמר, כך כוונת התנא של המשנה, וכן היתומים, מן היתומים, לא ייפרו אלא בשבוע. אם מתו המלווה והלווה, ובאו יתומי המלווה לגבות את החוב מיתומי הלווה, צריכים להישבע שלא פקדם אביהם שחוב זה פרוע. ועל הלכה זו רב ושמואל דאמרי תרוויו, אמרו שניהם את הממרה הבאה, לא שנו, לא למדנו במשנה את הדין הזה שיתומי המלווה נשבעים וגובים מיתומי הלווה, אלא באופן שמת המלווה בחיי הלווה, ואחר כך מת גם הלווה. אבל אם מת הלווה בחיי המלווה, ואחר כך מת המלווה, אין יורשי המלווה גובים כלום מיורשי הלווה. זאת כיוון שבשעה שמת הלווה, כבר נתחייב מלווה לבני לווה שבועה, שהרי אין גובים מהיתומים, אלא בשבועה שלא נפרע החוב הזה. ואין אדם מוריש שבועה לבניו. אין המלווה יכול להוריש לבניו ממון שהוא חייב שבועה כדי לתלו, שהרי אין יתומי המלווה יכולים להישבע את השבוע שהייתה מוטלת על אביהם שאין החוב פרוע. גם יתומי הלווה אינם יכולים להישבע שהחוב פרוע. שהרי אינם יודעים זאת, ולכן סוברים רב ושמואל, שבאופן כזה ששני הצדדים אינם יכולים להישבע, הדינו שאין יתומי המלווה גובים כלום, וממילא, גם באופן ששניהם חשודים, הסברו רב ושמואל, שאין כאן שבועה ואין כאן פיראון. הנה מוכח שרבותינו שבבבל שאמרו שחזרה שבועה לסיני, ואין כאן שבועה ולא פיראון, הם רב ושמואל. ממשיך רב פאפה, רבותינו שבארץ ישראל זהו רבי אבא, שסובר שאם שני הצדדים אינם יכולים להישבע, חזרה שבועה למחויב לה, ומתוך שאינו יכול להישבע, הוא משלם. ומוכח שזהו רבי אבא ממעשה שהיה, דאו גברא דחטף נסחה מחברי, מעשה באדם אחד שחטף מחברו חתיכת כסף מותח. עתה לקמי דרב עמי, בא דין תורה זה לפני רבי עמי, ובאותה שעה יתיב רבי אבא קמי, ישב רבי אבא לפניו. הייתי חצעדה דמכתף חטפה מיני, הביא התובע עד אחד, שראה שהנתבע חטף את החתיכת כסף הזו מידו. אמר לי הנתבע, אין חטפי ודידי חטפי. אכן חטפתי, ואת שלי חטפתי. כלומר, מודה אני שחטפתי מידך את הנסחה, אבל עשיתי זאת כיוון שהנסחה הזו שייכת לי, ואתה גזלת אותה ממני קודם לכן. אמר רב עמי, איכי לדנינו דיין אלא הידינה. כיצד ידונו הדיינים את הדין הזה? נעימה להיזיל שלים, אם נאמר לנתבע לשלם לו, זאת כיוון שיש חזקה שכל דבר שביד האדם הוא שלו, ואין החוטף מחברו נאמן לומר שחטף את שלו, לקה טרי סעדי. הרי אין שני עדים המעידים על חטיפתו. ואף על פי שהוא מודה שחטף, הרי יש לו מיגו המוכיח שהנסחה שלו. כי מתוך שהיה נאמן לומר שלא חטף בכלל את הנסחה, נאמן לומר שהיא שלו. לעומת זאת, אם היו שני עדים המעידים על כך שחטף את הנסחה מיד חברו, היינו מחייבים אותו לשלם. זאת למרות שהעדים לא מעידים שהנסחה שייכת לנחטף. ואילו כנגד החוטף טוען שהיא שלו. בכל זאת היו מחייבים אותו לשלם, כיוון שכל דבר הנמצא ביד האדם הרי הוא בחזקה שהוא שלו, והחוטף ממנו מוחזק בעינינו כגזלן גמור. נפטרי, אם נרצה לפוטרו לגמרי מחמת המיגו הזה, היא כחת סעדה, יש עד אחד המעיד שחטף את הנסחה. ואם היה טוען שלא חטף כלל, היה צריך להישבע כדי להכחיש את העד אחד. אז איך נאמין לו בלא שבוע? נעימה לאיזה להשתבע, אם נרצה לומר לו שהיא שווה שבוע דהורייתא שהעד מחייבו, דהיינו שבוע להכחיש את העד, גם זה אי אפשר לעשות. כיוון דאמר, היות והנתבע אמר, חטפי, אכן חטפתי. והרי הוא מודה לדברי העד ואינו יכול להישבע להכחישו, כי אבל כגזלן הוא דומה בעניין הזה לגזלן הפסול לשבוע בכל התורה. וגם האיש הזה אינו יכול להישבע בנידון הזה, אבל לא מחמת שהוא פסול לשבוע, אלא מחמת שאינו מכחיש את העד. ואין לומר שהיא שווה על כך שהנסחה שייכת לו, כיוון שהשבועה שחייבה התורה היא להכחיש את העד, ולא שבועה אחרת. אז מה עושים? אמר לרבי אבא לרב עמי, אם כן נמצא שאדם זה, אבי מחויב שבוע. האדם הזה צריך להישבע ואין יכול להישבע. כל המחויב להישבע ואינו יכול להישבע, משלם. ומוכח שרבי אבא הוא הסובר שכשאין הנתבע יכול להישבע את השבועה המוטלת עליו, חייב לשלם, והוא הדין, כששניהם התובע והנתבע חשודים על השבוע, יסבור רבי אבא שחזרה שבוע למחויב לה. וכיוון דסוף סוף אין הנתבע נשבע את השבוע שחייבה אותו התורה, אז הוא חייב לשלם. ויהיה הגמרא את דעת רבא במחלוקת האמוראים הזו. אמר רבא כבתי דרבי אבא מסתברא, מסתבר לומר כדברי רבי אבא שאדם שאינו יכול להישבע את השבוע המוטלת עליו חייב לשלם, מחמת הדרשה דלהלן. דתני רבי עמי, שנה רבי עמי את הדרשה הבאה. נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק י', שבועת השם תהיה בין שניהם. מהלשון בין שניהם יש לדרוש, שרק כשהדין הוא דברים ובין התובע והנתבע עצמם, יש חיוב שבועה, ולא כשהנידון הוא בין היורשים. ברי רבה איכי דמי, על איזה אופן נאמר המיעוט הזה? היא לימה אם נאמר שמדובר דאמר ליורש של התובע ליורש של הנתבע. מנה לאבא ביד אביך, ראיתי שאבא שלי נתן לאביך 100 דינרים, וכיוון שאתה יורשו עליך להחזירם לי, ואמר לי, היורש של הנתבע, 50 איטלי ו-50 ליטלי, 50 דינרים, אכן הוא היה חייב לך, ואשלם לך, ו-50 אני יודע בבירור שלא היה חייב לך, אם כן, מה לי הוא, מה לי אבוע, מה החילוק בינו לבין אביו, הוא מודה במקצת, אז כשם שאביו היה מתחייב שבועת מודה במקצת, אם היה מודה במקצת, ככה יורש, מתחייב שבועה, אלא לה ולוודאי מדובר דאמר לי, אומר היורש של התובע, מנה לאבא ביד אביך. ואמר לי, היורש של הנתבע, 50 ידענה ו-50 לא ידענה, 50 דינרים אני יודע שהיה אבי חייב לאביך, ועליי לשלמם, אבל 50 נוספים איני יודע אם אכן היה חייב לאביך. אז אף שהוא מודה במקצת הטענה, פטרה אותו התורה משבועת מודה במקצת, כיוון שאינו צריך לדעת, אם אביו היה חייב את השאר. מסיים רבה את הראיה שלו, אי אמרת בישלמה, אם נאמר שאביו, כי היה יגבנה מחייב, שאלווה עצמו כשהוא מודה ב-50. ועל ה-50 הנותרים אומר, איני יודע, אז הוא חייב לשלם מחמת שאינו יכול להישבע. שבועת מודה במקצת על אותם 50, שהרי אינו יודע בבירור שהוא פטור. והיינו, כדברי רבי אבא, שמתוך שאינו יכול להישבע, משלם. אז ממילא יצטרך קרא למפטר גבי יורשין. מובן הדבר שהוא צריכה התורה לפתור את היורשים מן התשלום הזה. שהרי לולי המיעוט הזה, היינו אומרים שגם היורשים חייבים לשלם מחמת שאינם יכולים להישבע. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר, שאביו כאי גבנה נמי פטור, שאף הלווה עצמו היה פטור מתשלום באופן כזה, והיינו כדעת רב ושמואל, שמי שאינו יכול להישבע שבוע המוטלת עליו אינו משלם, אם כן קשה, קרא גבי יורשין לעמלי, לשם מה הוא צריכה התורה למעט את היורש מן השבועה הזו? הרי אפילו אביו עצמו לא היה מתחייב בתשלומים באופן כזה. מחמת הדרשה הזו אמר רבה שמסתבר לומר כדברי רבי אבא. מברר את הגמרא ורב שמואל הסוברים שאדם שאינו יכול להישבע פטור מתשלום ולא הוא צריכה התורה למעט את היורשים משבועה באופן כזה. היי הפסוק הזה של שבועת השם תהיה בין שניהן. מה יקדר שיבי? מה הם דורשים ממנו? משיבה הגמרא, פסוק זה מבעלה הוא נצרח לחדתניה. כפי שנאמר בברית המופיעה לאל בדף למתת עמוד ב'. שמעון בן טרפון אומר, נאמר בפסוק שבועת השם תהיה בין שניהם, מלמד שהשבועה, עונש השבועה, חלה על שניהם. גם על הנתבע שנשבע לשקר, וגם על התובע שלא דגדק למסור את ממונו ביד אדם נאמן, וגרם לכך שיבואו לידי חילול השם בשבועת שקר. אגב, הדרשה הזו של שמעון בן טרפון מביאה הגמרא ממרות נוספות בשמו. שמעון בן טרפון אומר, עזרה לעוקב אחר נואף מניין, מאיכן נלמד האיסור לאדם הנעשה כאפוטרופוס לנואף ומרגיל לו נשים לחטאיו, אף שאינו חוטא בעצמו. הוא מכונה עוקב, כיוון שכל מי שעושה מעשה באחרונה והוא גומר בו את הדבר, נקרא עוקב. מלשון עקב שהוא באחרית הרגל. גם אדם זה שמסייע לנואף ומשלים לו את ניופו, קרוי כך. כך מסביר הרי מיגש. אם כן, מניין שאותו עוקב אחר נואף עובר על איסור, תלמוד לומר, לא תינף. כך נאמר בעשרת הדיברות, ויש לדרוש כאילו נאמר, לא תניף, לא תגרום לאחרים לנאוף. נאמר בפסוק לגבי חטא המרגלים לאחר שאמרו המרגלים לישראל שאנשי הארץ ענקים וגיבורים, ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. ספר דברים פרק א' פסוק זך. שמעון בן טרפון אומר, יש לדרוש את המילים ותרגנו באוהליכם. תרתם וגיניתם באוהלו של מקום, תרתם את הארץ וגיניתם את הקדוש ברוך הוא שהשכין את אוהלו ביניכם. נאמר בפסוק שאמר השם לישראל אחר מתן תורה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בער ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת. שמעון בן טרפון אומר, מדוע מכונה נהר פרת הנהר הגדול? והרי הוא הקטן מבין ארבעת הנערות המנויים בפרשת בראשית, שהרי נער פרט מנוי אחרון מבין ארבעת הנערות, אלא זהו כדרך שאומרי בני אדם קרב לגבי דהינה, וידהן, יתקרב לאדם חשוב שנמשך בשמן, ותהיה גם אתה משוח כמותו. גם כאן, כיוון שהוזכר נער פרט לגבי ארץ ישראל שהיא חשובה, מוזכר גם הוא בלשון חשיבות הנער הגדול. ורבי ישמעאל טענה בבית מדרשו של רבי ישמעאל אמרו משל דומה לזה, עבד מלך כמלך, כלומר, אף עבדו של המלך יש לו חשיבות כי אין חשיבותו של המלך. גם נער פרט שהוא משמש את ארץ ישראל, יש לו חשיבות ולכן הוא מכונה הנער הגדול. אומרת הגמרא שנינו במשנה בכלל אילו הנשבעים ונוטלים, החנווני על פנקסו. אדם שאמר לחנווני, תן לבני שעתיים חיטין, תן לפועלי בסלע מעות, והוא אומר, החנווני אומר נתתי, והן אומרים לא נטלנו, הוא נשבע ונוטל מהבעל הבית שציווה עליו לתת, והם נשבעים ונוטלים מהבעל הבית כי הם טוענים שהם לא קיבלו מיד החנווני. ואירת הגמרא מדוע תקנו חכמים את השבועה הזו? תניה שנינו בברייתא, אמר רבי, תורך שבועה זו למה? מדוע תקנו חכמים תקנה זו שנשבעים הפועלים והחנווני? והרי מחמת כן ודאי יישבע אחד מהם לשקר. אמר לי רבי חייא, תנינה, כבר שנית לנו במשנה את הדין הזה. שניהם נשבעים ונוטלים מבעל הבית. מבררת הגמרא, קיבלה מיני או לא קיבלה מיני? האם קיבל רבי מרבי חייא את התשובה הזו והסכים לכך שהדין הוא ששניהם נשבעים ונוטלים? או לא? מנסה הגמרא להוכיח שרבי לא קיבל זאת. תשמע בו ושמע ראיה לנידון הזה. דתניא, שנינו בברייתא, רבי אומר פועלים נשבעים לחנווני שלא קיבלו ממנו את המעות. ואם איתה אם נאמר שאכן קיבל רבי מרבי חייא את דבריו והוא סובר ששניהם נשבעים ונוטלים מבעל הבית, אם כן פועלים נשבעים לבעל הבית מבעלי, כך היה צריך רבי לומר, שהרי מחמת השבועה הזו מפסיד בעל הבית, ובשבילו הם נשבעים. ומכך שאמר רבי שהפועלים נשבעים לחנווני, מוכח שהוא בעל דינם, והוא המפסיד מחמת שבועתם, והיינו, כיוון שרק הפועלים נשבעים ונוטלים, ואילו החנווני מפסיד ואינו נוטל אפילו בשבוע, כי היה לו לתת להם את המעות בעידים, בכך שלא עשה זאת, הפסיד לעצמו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבא, לעולם ייתכן שרבי כן קיבל את דברי רבי חייא, והוא סובר ששניהם נשבעים ונוטלים מבעל הבית. מה שרבי אמר שהפועלים נשבעים לחנווני? כוונתו שהפועלים נשבעים לבעל הבית במעמד החנווני, בפני החנווני. והטעם לכך שמשביעים את הפועלים בפני החנווני? כי איך כדי לכספו מיני, כדי שיתביישו ממנו. כי אם באמת קיבלו ממנו את המעות, יתביישו להישבע בפניו לשקר ולומר שלא קיבלו ממנו מעות. וכמו כן, אומר הרשב"א, חנווני נשבע בפני הפועלים כדי שיתבייש מהם. ועוד הוא כותב שהדין הזה הוא רק באופן ששניהם לפנינו. אבל אם החנווני איננו לפנינו, אין בעל הבית יכול לומר לפועלים שלא יקבל את שבועתם עד שישבו בפני החנווני. אלא אומרים לו, הפועלים, מביא אתה את החנווני ונשבע בפניו. אם אינך מביאו, נשבע שלא בפניו, ואז תשלם לנו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים שיש לה שייכות למשנתנו. איתמר נשנתה בבית המדרש המחלוקת הבאה. שתי קיטי עידים, שתי קבוצות עידים המכחישות זו את זו בעידות אחת, שניים העידו על אדם שהרג את הנפש, ושניים אמרו שלא הרג. וברור שאחת הכיתות העידה עדות שקר. אמר אבונה, כת זו באה בפני עצמה ומעידה בעדות אחרת, ולא חוששים שהיא הכת ששקרה בעדותה הקודמת, והיא תהיה פסולה לעדות. וכן כת זו באה בפני עצמה ומעידה בעדות אחרת, וגם בה לא חוששים שמה היא הכת הפסולה. אילו רב חיסדה אמר, בהדי סהדי שקרה, למה לי? למה לנו לקבל העדות של עדים שייתכן שהם שקרנים? ולמרות שבכל כת יש ספק אם היא הפסולה, מכל מקום מספק אין לקבל שום עדות של אף אחת מן הכיתות, מאחר וברור לנו שאחת מהן פסולה. מבארת הגמרא באיזה אופן שייכת מחלוקתם. שני מלווין ושני לובין ושני שטרות, היינו פלוקתיו. אם כל כת מאותם שתי כיתות שהוכחשו בעדות אחרת חתומה על שטר חוב, וכל שטר חוב הוא על שם מלווה ולווה אחרים, בזה נחלקו רב הונא ורב חיסדא. לדעת רב הונא, שני השטרות כשרים, וכל אחד מהמלווים גובה מהלווה שלו בשטר החוב שבידו, ואילו רב חיסדא סובר ששני השטרות פסולים, ואין אחד מהם גובה. מלווה ולווה הוא שני שטרות, אם שני השטרות שחתומים בהם שתי הכיתות שייכים לאותו מלווה, והוא נושה בהם באותו לווה, תובע את תביעתו אל מול אותו לווה, ובכל שטר כתוב סכום אחר, לדברי הכל יד בעל השטר, דהיינו המלווה על התחתונה ואינו גובה את שני השטרות, שהרי אחד מהם ודאי פסול, ומכל מקום הוא גובה את השטר הקטן שביניהם, שהרי ממה נפשך אחד השטרות קשר, והוא מוכיח שהלווה חייב לו לפחות את הסכום הנמוך. כגון ששטר אחד הוא על 100 ושטר אחד על 200, חייב הלווה לשלם לו 100, שהרי אם השטר של 100 הוא הקשר, חייב לו הלווה 100, אם השטר של 200 הוא הקשר, הוא חייב לו 200, ובכלל זה הוא לפחות חייב לו 100. אומר הריטב"א שבמקרה הזה אין מחלוקת בין רב הונא לרב חיסדא, וגם רב חיסדא יודע שחייב הלווה לשלם את השטר הקטן, שהרי ממה נפשך אחד השטרות כשר? ואם הוא מעכב את שניהם, הרי הוא גוזל את הממון שבשטר הכשר. שני מלווין ולווה אחד הוא שני שטרות. אם שני השטרות יוצאים על אותו לווה, אבל בכל שטר יש אדם אחר שהוא המלווה, היינו מתניתין, זה אופן הדומה לדין המבואר במשנתנו. שהחנווני והפועלים נשבעים ונוטלים מבעל הבית, למרות שברור לנו שאחד מהם משקר, גם כאן. כיוון שכל מלווה מוציא שטר שיתכן שהוא כשר, יסבור רב הונא ששניהם גובים בשטרותיהם מהלווה, ואף שברור לנו שאחד מהם הוציא ממון שלא כדין, בכל זאת אין הלווה יכול להיפטר מאחד מהם, כיוון שכל אחד מהמלווים טוען ששטרו הוא הכשר, ושטרו של חברו הוא השטר הפסול. מסתפקת הגמרא, שני לווין ומלווה אחד ושני שטרות מהי? מה הדין אם למלווה אחד יש שני שטרות על שני בני אדם שונים, ובכל אחד מהשטרות חתומה אחת מהכיתות שהכישו זו את זו. האם בזה יסבור רב הונא שאין גובין לו בשום שטר, לפי שאדם אחד הוא שמוציא את שני השטרות, וכיוון שברור שאחד השטרות שבידו פסול, יכול כל אחד מהלווים לדחותו ולומר לו שהשטר שהוא מוציא עליו הוא הפסול, או שאדרבה, גובים לו בשני השטרות כיוון שהוא מוציאם על שני בני אדם שונים, והרי זה כאילו כל כת באה בפני עצמה ומעידה, שאז סובר רב הונא, שמקבלים את שתי הכיתות. והספק הוא כמובן רק לדעת רב הונא, אבל לדעת רב חיסדא ששתי הכיתות פסולות, פשוט שאין המלווה גובה כלום מאף אחד מהלווים. אומרת הגמרא, תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה, ותיקו זה ראשי תיבות של תשביע את הרץ, קושיות ואיבאיות. מקשה הגמרא, מה טיב רב הונא בר יהודה? שנינו בברייתא לגבי עדות החודש, אם באו שני עדים להעיד על ראיית הירח החדש, ואחד העדים אומר שהיה ירח גבוה מהקרקע בשיעור שתי מרדעות. מרדע זה מקל שמכוונים בו את הבהמה החורשת. ואחד אומר שהירח היה גבוה בשיעור שלוש מרדעות, אף שאין עדותם שווה לגמרי, מכל מקום עדותן קיימת, כיוון שזהו שיעור שאדם עשוי לטעות בו, ואנחנו תולים שאחד מהם טעה בשיעור מרדעת אחת. אבל אם אחד העדים אומר שהיה הירח גבוה שלוש מרדעות, ואחד אומר חמש מרדעות, עדותן בתהילה, כיוון שזהו שיעור שאין אדם עשוי לטעות בו. מסיים את הברייתא ומצטרפין לעדות אחרת. שני עדים אלו שנפסלו לעדות החודש, לא נפסלו לעדות אחרת, אלא כל אחד מהם יכול להצטרף לעד אחר, ולהעיד עמו עדות אחרת. מבררת הגמרא מה אליו, האם אין כוונת הברייתא ששניהם מצטרפים לעדות אחרת של ממון? הנה מוכח, שאף שאחד מהם פסול בוודאי, מכל מקום הוא יכול להעיד בעדות אחרת. קשה על רב חיסדא אומר, שאם אחת משתי הכיתות פסולה, לא מקבלים שום עד משתי הכיתות מספק שמה הוא הפסול. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אין כוונת הברייתא לומר שכל אחד מהעדים קשר לעדות אחרת, אלא הוא ואחר מצטרפים לעדות אחרת של ראש חודש. כל אחד מהעדים שהעידו על ראיית הירח, יכול להצטרף לעד נוסף שיעיד כדבריו. ועדות זו מכונה עדות אחרת, כיוון שהוא והעד האחר נעשים קט חדשה. והטעם לכך שמצטרפים? דעה ולאותרי וחד, אחרי שבא העד הנוסף, הרי הם שניים נגד אחד. לדוגמה, שניים מעידים שנראה הירח בגובה של שלוש מרדעות, ואחד מעיד שנראה בגובה חמש מרדעות. ואין דבריו של אחד מתקבלים במקום שניים נגד שני עדים המכחישים אותו, אלא עדותם של השניים היא המתקבלת. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק, אמר לכן וני תן לי בדינר פירות, ונתן לו. אמר לו תן לי אותו דינר, מבקש אכן וני שלם לי את הדינר תמורת הפירות שנתתי לך. אמר לו נתתיו לך, ונתתו באונפילי, שמת אותו בכיסך, ישבה בעל הבית שנתן לו את הדינר. במקרה שאמר לו תן לי את הפירות, אמר לו אכן וני נתתים לך, והולכתים לתוך ביתך, ישבה אכן וני. רבי יהודה אומר, כל שהפירות בידו, ידו על העליונה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את שיטת רבי יהודה. תניא, אומרת הגמרא שנינו בברייתא, אמר רבי יהודה, מתי אני מודה לחכמים שצריך בעל הבית להישבה? בזמן שהפירות צבורין, אסופין ומונחין, ושניהם עוררין עליהן, דנים עליהן, וכל אחד טוען שהם שלו. כיוון שאין אחד מהם מוחזק בהם, צריך בעל הבית להישבה כדי לתלם. אבל אם יפשילן בקופתו לאחוריו, נטלם בעל הבית וניחם בקופתו התלויה על גבו, המוציא מחברו עליו הראיה. וגם ללא שישבה בעל הבית, אין אכן וני יכול להוציא ממנו את הפירות. עוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק השביעי של מסכת שבועות, אדם אמר לשולחני, זה שמחליף מטבעות, תן לי בדינר מעות, ונתן לו. אמר לו, תן לי את הדינר, מבקש השולחני. מאותו אדם את הדינר, אמר לו נתתי לך ונתתו באונפלי, ישבה בעל הבית שהוא נתן את הדינר, והוא פטור מליטיתו. מקרה נוסף, נתן לו את הדינר, אמר לו בעל הבית לשולחני תן לי את המעות, אמר לו השולחני נתתים לך והשלחת לתוך כיסך, ישבה השולחני. רבי יהודה אומר, אין דרך שולחני ליתן איסר עד שיתול דינר. מבארת הגמרא מדוע הוצרה חתנה של המשנה להביא את מחלוקת חכמים ורבי יהודה גם לגבי חנווני המוכר פירות וגם לגבי שולחני הפורט מעות. אומרת הגמרא וצריכה, הוצרה חתנה להשמיענו את דעת חכמים ורבי יהודה בשתי המחלוקות. מדוע? דהי השמיענה נקה מייתא, האם היה התנא מביא רק את המחלוקת הראשונה לגבי חנווני ופירות, שלדעת חכמים בעל הבית צריך שבועה כדי ליטול את הפירות, ולרבי יהודה נוטל בעל הבית את הפירות ללא שבועה, היינו סבורים, דבאח כאמרי רבנן, רק בנידון זה אמרו חכמים שבעל הבית צריך שבועה כדי ליטול, משום דפיירי אבי דדמרכבי, כיוון שפירות עשויים להירכב, וכיוון דמרכבי לא משהו לי, כיוון שהם עשויים להירכב, אין אכן וני רוצה להשותם בידו, שמה יחזור בו הלוקח מעמקח, ולכן הוא ממהר לתנם לתוך כלי בעל הבית, ויש רגליים לטענתו, שעדיין לא קיבל את התשלום על הפירות הללו. וממילא בעל הבית צריך שבועה כדי ליטול את הפירות אף שהם ברשותו. אבל מעות דלא מרכיבי, אבל לגבי שולחני הפורט מעות, שאין המעות עשויים להירכב, ואין סיבה לומר שייתן השולחני את המעות לבעל הבית לפני שייתן לו בעל הבית את האיסר. אי ממוד עולה לרב יהודה, היה מקום לומר שחכמים מודים לרב יהודה שהמוציא מחברו עליו הראיה, כיוון שאין דברי השולחני מסתברים שטוען שעדיין לא קיבל את האיסר. לכן משמיעים לנו שבכל אופן חכמים סוברים שצריך שבועה. ממשיכה הגמרא לבאר, והיא התמרבאה. אם היה התנא של המשנה משמיע לנו את מחלוקתם רק לגבי שולחני, היינו סוברים, דבהקה אמר רבי יהודה, רק בנידון זה אמר רבי יהודה שבעל הבית נאמן ללא שבועה. והיינו מעתה מאמור לעיל, שלא מסתבר שייתן השולחני מעות לבעל הבית קודם שייתן לו עלה את האיסר. אבל באח, אבל לגבי חנווני המוכר פירות, שמסתבר שייתן החנווני את הפירות גם קודם שיקבל את המעות, כדי שלא יירקבו ברשותו, אי ממודו לו לרבנן, שמה נאמר שהוא מודה לחכמים שאין בעל הבית נאמן ללא שבועה, צריכה לכך וצריך התנה של משנתנו להשמיע את שתי המחלוקות שבשני המקרים חולקים רבי יהודה וחכמים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השביעי, שיש מקרים שלמרות שמעיקר הדין התובע נוטל ללא שבועה, תקנו חכמים שרק אחרי שהיא שווה איתול. ואמרה המשנה, כשם שאמרו חכמים במסכת כתובות דף פז עמוד א', שאישה פוגמת כתובתה, שגרשה בעלה ובאה לגבות כתובתה, ומודה על שטר כתובה שתחת ידה שמקצתו פרוע, שבעלה פרה לה כבר קצת מהתשלום של הכתובה, והבעל טוען שהכל פרוע, לא תיפרה, לא תגבה את שאר כתובתה אלא בשבוע. צריכה להישבע שאין כל הכתובה פרוע, וזאת למרות שיש בידה שטר כתובה מוכיח שאין הכתובה פרוע. אבל היות והיא בעצמה מודה שחלק מהכתובה פרוע, ואין מהשטר ראיה לדבריה, לכן היא צריכה להישבע. עוד למדו במשנה שתקנו חכמים שהיתומים הבאים לגבות את חוב אביהם לא ייפרו אלא בשבוע. ואף שאינם יודעים בבירור שאין חוב אביהם פרוע, עליהם להישבע שבוע שלא פקדנו אבא, שלא ציווה לנו אבא בשעת מיטתו שכבר גבה את החוב הזה, ושבוע שלא אמר לנו אבא קודם לכן שהשטר פרוע, ושבוע שלא מצינו בין שטרותיו של אבא שובר שכתוב בו שהשטר חוב הזה פרוע. ואירת הגמרא את הדין האחרון שיתומים אינם נפרעים אלא בשבוע. וררת הגמרא, ממן, ממי באים היתומים לגבות ממון, שעל זה אמרה המשנה שעליהם להישבע שלא ידוע להם שהחוב הזה פרוע? הילי ממי לווה, אם הם באים לגבות את החוב מהלווה עצמו שלווה מאביהם ממון, הרי לא מסתבר כלל לחייבם שבועה. אבואן שקיל בלא שבועה והנה הוא בשבועה, הרי אם האב עצמו היה חי ובא לגבות מהלווה, הרי היה גובה ללא שבועה. וכי את היתומים נצריך להישבע? הרי בכל מקום מקילים על היתומים ולא מחמירים עליהם. ובהרת הגמרא, אחי כאמר, כך היא כוונת התנא. וכן היתומים מן היתומים לא ייפרו אלא בשבוע. אם מתו המלווה והלווה, ובאים יורשי המלווה לגבות מיורשי הלווה, עליהם להישבע שלא ידוע להם שחוב זה פרוע. כיוון שתקנו חכמים שכל הגובה מיתומים צריך שבוע. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, מתי נאמר הדין הזה. רב ושמואל דאמרי תרוויו, אמרו שניהם את הדין הבא. לא שנו, לא שנינו במשנה שיתומי המלווה גובים מיתומי הלווה בשבוע, אלא באופן שמת המלווה בחיי הלווה, וכבר זכו יורשי המלווה בחוב, ויכלו לגבותו מהלווה. בזה אמרה המשנה, שגם אם אחר כך מת הלווה, יכולים יורשי המלווה לגבות מיורשיו בשבוע, שלא פקדנו אבא, שלא ציווה לנו אבא בשעת מיטתו שכבר גבה את החוב הזה. אבל אם מת הלווה בחיי המלווה, נמצא שבשעה שמת הלווה כבר נתחייב המלווה, לבני הלווה שבועה, שלא נפרע חוב כדי לגבות מהם, כדין הגובה מהיתומים שצריך שבועה. ואין אדם מוריש שבועה לבניו, אין המלווה יכול להוריש לבניו ממון שהוא חייב שבועה כדי לתלו, אם לא יישבו גם הם את השבועה שהייתה מוטלת עליו. וכיוון שאין יורשי המלווה יכולים להישבע שאין החוב פרוע, הם אינם גובים כלום מיורשי הלווה. מביאה הגמרא את דעת החולק, שלחו הקמי דרבי אלעזר, שלחו בני הישיבה שאלה זו לפני רבי אלעזר, שבועה זו מה טיבה? חיוב שבועה זה שהיה מוטל על המלווה, מה עניינו שהוא מפקיע את ממונם של יורשי המלווה? כלומר, אמנם המלווה עצמו היה חייב שבועה כדי לגבות את החוב, אבל עכשיו שהוא מת ללא שבועה, הרי זה כאילו מעולם לא התחייב שבועה, וממילא מדוע שהיורשים לא יגבו ללא שבועה? שלח להו, השיב להם רבי אלעזר, אכן אין יורשי המלווה מפסידים, אלא יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין. יורשי המלווה נשבעים שבועת יורשין שלא ידוע להם שחוב זה פרוע, ונוטלין את הממון מיורשי הלווה ואינם מפסידים מחמת שאביהם לא נשבע בחייו שאין החוב פרוע. ושלא כדברי רב ושמואל האומרים שאין אדם מוריש שבועה לבניו, וממילא אין יורשי המלווה נוטלים אפילו בשבוע. אומרת הגמרא שלחוה בימי רבי עמי. חזרו ושלחו את השאלה הזו בזמנו של רבי עמי, מה טעמם של רב שמואל שיורשי המלווה מפסידים? אמר רבי עמי, כולי אי שלחי לה והזלי. כל הפעמים הללו חוזרים ושולחים את השאלה הזו. אי אשכחינן בטעם מי לא שלחינן להו, וכי אם הייתי מוצא טעם לדבריהם של רב שמואל, אתם חושבים שלא הייתי שולח להם תשובה על שאלתם? אלא מכל מקום אמר רבי עמי, הועיל ואתה לידן נעימה במילתה. כיוון שבאה השאלה הזו לידינו, נאמר בדבר, כלומר נפסוק בה את ההלכה. אם לאחר שמת הלווה, עמד המלווה בדין, ואמרו לו הדיינים שישבע שאין החוב פרוע, כדין הבא לגבות מן היתומים, ואחר כך מת המלווה, הרי כבר נתחייב המלווה לבני הלווה שבועה. ואין אדם מוריש שבועה לבניו, כדברי רב שמואל, וממילא מפסידים יורשי המלווה את החוב. אבל אם לא עמד המלווה בדין ומת, שמעולם לא התחייב המלווה שבועה ליורשי הלווה, היורשים של המלווה נשבעים שבועת יורשים שלא ידוע להם שחוב זה פרוע ונוטלין. רבי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דף מם זין במסכת שבועות עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כששניהם חשודים, מי אמר שחזרה שבועה למקומה ומה ההלכה? שאלה שנייה, מדוע הוא צריכה הגמרא להביא מעשה כיצד נהג רב נחמן למעשה? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, מדוע חזרה שבועה למקומה? שאלה רביעית, מה לומדים מהפסוק שבועת השם תהיה בין שניהם? שאלה חמישית, מה ביור דברי רבי שהפועלים נשבעים לחנווני? השאלה האחרונה על דף ממזיין, מה הדין בעידוד מוחשת כאשר יש מלווה אחד ולא בית שטרות על בית לובים, ובכל שטר חתומה קט מאלו שהוחשו? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון זך בתיבת תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף ממזיין במסכת שבועות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, כוח בתיבת תשע"ח, ערב חג, סיום מסכת שבועות, ונלמד את הדף הלפני האחרון של מסכת שבועות, הלא הוא דף ממחת. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, שבוע שמח ומלא תורה, מלא ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראיתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.